שלמות.
נכון. כן. ובכן, מהי פרשת השבוע, מי יודע או דעת? ויקל פקודי, יפה מאוד. מסיימים את חומש שמות, ויקל פקודי. ועבר השבת אנחנו מוציאים עוד ספר. ובספר השני אנחנו נקרא על דבר פרשת פרה אדומה. מה טיבה? עוד מעט נראה. מה שחשוב הוא לדעת, ששני הספרים הללו שבהם נקרא מחר, ויקל פקודי מייצגות את העבר, פרשת פרה מייצגת את העתיד, וכדרכנו בקודש, אנחנו רוצים גם כן, בזמן הקצר שנשאר רשותנו, להתייחס גם להווה, כי כך דרכו של אדם נורמטיבי, חברה נורמטיבית, ובוודאי ובוודאי עם ישראל כעם יהודי ויהודי שתמיד מחבר בין עבר, הווה ועתיד. ובכן, ויקל פקודי, מסיימות את חמש הפרשיות בעניין המשכן שהוקם במדבר כשעם ישראל טרם זכה לארץ, אלא נודד במדבר. ולמרות הכל, למרות שהוא עדיין טרם זכה לארץ והוא נודד במדבר, הוא איננו מבטר על מרכז רוחני, כי העם היהודי מבין שבלי אני מאמין, בלי איזשהו מרכז רוחני, אין מה שידבק בין החברים בחברה היהודית, כי זה לא אינטרס להיות במדבר. מילא זה אינטרס להיות במדינה, אבל לא אינטרס להיות במדבר. ולכן הדבר המדבק את החברה היהודית בתנאים של גלות, בתנאים של נדידה, זה אני מאמין, זה התורה, זה המרכז הרוחני. זו הסיבה ששרדנו 2000 שנה בתנאי גלות, בלי ריבונות, בלי מדינה, בגלל שידענו איך לחבר את עצמנו עם משהו יהודי ויהודי. אז זה המשכן. אבל מעבר לעניין הזה, בשתי הפרשיות הללו אנחנו שמים דגש על שני דברים, למרות שיש הרבה דברים, אבל שני דברים מאוד מאוד חשובים. ויקהל, חשובה מאוד מאוד ההתקהלות הביחד מדי פעם בפעם, ולפחות בשבת, אומרת פרשת השבוע, להתקהל. לא די שכל אחד יחיה בעולמו, כמו שבתנאים המשפחתיים, או למשפחה שאיננה מקיימת חיים משפחתיים של ביחד, לא רק בין בני הזוג, איש ואשתו, אלא גם כהורים וילדים, יש צורך בהתוועדויות, בהתקהלויות, שלהם ייתנו את התחושה של המשפחה, של הליכוד, של החידות, של האחדות. ומשום כך, התורה מאוד מאוד מעודדת ומצווה שלפחות יום שבת להתקהל, להתכנס ביחד, לעסוק בדברים ערכיים, לעסוק בדברים שמענגים, לעסוק בדברים שעושים אותנו נינוחים, מנוחה גופנית, מנוחה נפשית, להיות יום כזה שאנחנו מעצימים את כוחותינו הגופניים והנפשיים. זה יום השבת, ולא מספיק שכל אחד בפני עצמו, אלא ביחד, ויקהל. פקודי, למרות שהנה הנציגים הם אמינים, כמו משה רבינו, כמו כל אלה שפעלו במשכן, כי באמונה הם עושים, אין שום שרח ואין שום דבר חשוב במעשיהם. למרות הכל, כבר אז, בטרם מדינה, בטרם שלטון, נותן משה רבינו דוח, דין בחשבון של כל ההכנסות ושל כל ההוצאות, כדי שיהיה שקיפות וכל העם יראו כי אכן יש טוהר, יש נקיות, יש הגינות, יש יושרה. זה כבר אז, עוד בטרם שלטון, עוד בטרם מדינה. יוצא איפה? שאנחנו מסכמים את הספר שמו, שהוא מאוד מאוד נותן תשומת הלב על התאבותינו כאומה במדבר, עוד יהיה לנו חומש מוחד שנקרא במדבר, אבל הסיכום של חומש שמו מלבד היציאה ממצרים לכור הברזל ומלבד מעמד הר סיני שבו קיבלנו תורה, יש לנו גם את המשכן, את המרכז הרוחני, שכאמור אי אפשר לעדיו. נכון? יש עליות ויש נפילות. ספר שמות מתייחס גם כן לחטא העגל, ואנחנו צריכים לדעת שאין שום חוסן לא לאדם הפרטי ולא למשפחה ולא לקהילה ולא לאומה, ואפילו שיכולים להגיע להישגים עצומים צריכים להיזהר מפני פוטנציאל של נפילה רוחנית. הרי מעמד הר סיני בחטא העגל, וכך בכל דור ודור צריכים להיזהר מפני נפילות. אנחנו נמצאים בשנות ה-70 למדינה, טבעי הדבר שאנחנו מסכמים הישגים, וזה טוב, ויש על מה להיות מאושרים, אבל מצד שני חייבים לדעת שיכולות להיות מעידות, נפילות, כזהו טבע האדם, כזהו טבע של כל חברה. ולכן ספר שמות נותן לנו את הבבואה, את המראה, את המראה של הוויית עמנו בתנאים של המדבר, כל שכן בתנאים של מדינה. ומכאן, לספר השני. הספר השני נקרא בו בעניין פרה אדומה. זהו דין הלכתי שרחוק מאוד מאוד במושגים שלנו, שבו התורה אומרת שאנחנו את המתים נכבד, אנחנו מתארים אותם ואנחנו עושים להם תחרים, מלווים אותם, מספידים אותם, קוברים אותם בכבוד, חייבים לכבד את הנפטרים. אבל אסור לנו, אנחנו כבני אדם חיים, חלילה חלילה לחשוב שעיקר העיקרים זה הגוף. הגוף הוא נרתיק, הגוף הוא אמצעי. אנחנו מכבדים את הגוף גם אחרי המוות בגלל שהוא שימש נרתיק בצלם אלוהים שיש באדם. צלם אלוהים לא מובא אלי קבר, הגבייה מובאת אלי קבר, אבל השכליות, ההישגיות השכלית, הנורמטיבית, המידותית, הערכית, זו לא הולכת אל הקבר. זו לפי האמונה היהודית, היא מלאכית, והיא נמצאת אחרי המוות בעולם של מלאכים. אמונתנו היא שיש מה שנקרא ישויות שכליות נבדלות, כמו שזה מאוד מאוד מוזר איך האדם שיש לו מוח בקודקודו, מניין בא לו ההשכלה? איך הוא רוכש את הדעת? איך? האם באמת המוח הזה שבתוכנו כבר מקפל בתוכו את הדעת? הרי צריך למידה, אז צריך אולי משהו, איזשהו גירוי. הנה יש לנו מכשיר טלוויזיה או מכשיר רדיו, ואנחנו פותחים אותו ושומעים ורואים, אם אין איזשהו כוח מבחוץ, גלי אתר שמגיעים אליו, זה לא מספיק שאני מכין את האנטנות, זה לא מספיק שאני מכין את מכשיר הקליטה, אני צריך מקור לקליטה. כך האדם יש לו מוח, זה מכשיר קליטה, יש צורך במקור שממנו מקבל ושופע, מקבל את העניין השכלי. משום כך אנחנו מאמינים שבמות האדם יש התנתקות בין גוף האדם הנרתיק ובין הכוח השכלי שהוא מלאכי ומתחבר אל הישויות השכליות שהן בלתי גופניות, וזהו עולם המלאכים. זו אמונתה של הילדות. ולכן אומרת התורה, אדם אשר טועה, רואה שהיהדות מכבדת את הנפטרים וחושב שהגוף הוא עיקר, ואז הוא מטפח את הגוף בחייו, לא שח ליבו לערכים, הוא יכול להיות אדם שפוח דעת, גס רוח, קנאי, כעסן, אבל את גופו הוא מטפח בבריאות, ביופי, בהישגיות. מה התועלת באדם כזה? אדם כזה צריך לטהר את עצמו בטומאת המתים, כי אדם כזה הוא יכול להיות חי פיזית, מת רוחנית, מת רוחנית, כי הוא פשוט לא תופס נכון את החיים. משום כך אומרת התורה, לוקחים פרה אדומה, אין בה שום שיער אחר מלבד אדום, היא מסמלת הדם, כי הדם הוא הנפש. הדם, רבותיי, זה הנפש החיונית, לא השכלית. כשאנחנו עושים בדיקה דם, מוצאים דם, לא מוצאים לנו שכל, אלא לוקחים משהו ממקור החיות הגופנית. עוד לא ראיתי שעושים משהו במוח ולוקחים שכל, אין דבר כזה. ולכן, כי הדם הוא הנפש, זה הנפש החיונית, ועל האדם לדעת זאת. ומשום כך לוקחים אפר פרה אדומה עם מים חיים ומזלים על אדם שנטמת מעטמת, כדי לומר לו, תתרומם, תתרומם מהנפש החיונית, תתרומם מכל התפיסת העולם הזו שמקדשת רק את החיים בעולם הזה. תדע שיש עוד מדרגה, שיש עוד עולם, זה העולם הזה, ויש עולם הבא, זה תהרת המת, שנותנים לאדם שחושב שכאילו עיקר העיקרים זה החיים בעולם הזה. והנה אנחנו כל שנה קוראים את פרשת פרה זו, מלבד בקריאה השוטפת של כל שנה בפרשת השבוע, פרשת חוקת, אנחנו קוראים את העניין הזה של פרה אדומה לפני פסח, השבת הבאה. לא זו, אנחנו נקרא החודש הזה לכם ראש חודשים, ניסן, ושבת לפניה אנחנו קוראים פרשת פרה. למה? כי החודש הזה ניסן הוא איננו מדבר רק, השבת הזו היא שבת מברכים, בראש חודש ניסן כבר יחול בעזרת השם בשבוע הבא. אתם רואים, הבית מדרש שלנו הזה נותן לנו הזדמנות קצת להציץ על לוח הזמנים שלנו, כי אנחנו כל כך מתגלגלים שאין לנו אפילו זמן להציץ על לוח הזמנים שלנו, באיזה נקודת זמן אנחנו מצויים. אבל הנה, כשיש מקדש, קורבן פסח, ובשביל קורבן פסח צריך להיטהר מטומאת מת. ולכן לפני החודש הזה, לכן ראש חודשים, נוהגים לומר את פרשת פרה. אבל אליבא דאמת, החודש הזה לכם ראש חודשים בא לבשר את העתיד לבוא, שעתיד בעזרת השם יתברך, לא בכוח, לא באקטיביזם מדיני ולא פוליטי ולא צבאי, אלא הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, כמו שעזר לנו בהרבה דברים. יבנה בית המקדש, זהו בניין אשר נחרב מכוח שנאת חינם, והוא לא יבנה עד שנחזור לאהבת חינם. או שנחזור לאהבת חינם, נהיה בני אדם אחרים, בלי אלימות מילולית, בלי אלימות גופנית, בלי אלימות כלכלית. יש המון המון אלימות. זה יהיה בית שירכז לנו את העוצמה של אהבת ישראל אמיתית, אהבת האנושות אמיתית, כי ביתי יקרא בית לכל העמים. זה הבית בית המקדש. ולכן בניסן נגאלו, ניסן עתידים לגאל לבית שלישי. אז פרה שקוראים אותה כעת מבשרת את התהרה לעתיד לבוא, כשיבנה בית המקדש. הוא אשר אמרתי, ויקל פקודי מתייחסות אל העבר של עמנו במדבר, ואילו פרה והחודש מבשרות את העתיד, את האמונה שלנו בחזון לעתיד, לגולה העתידית. והנה מוריי ורבותיי, בואו נראה. בהפטרה אנחנו נקרא, וזה אנחנו כבר גומרים. בהפטרה אנחנו נקרא, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. מים טהורים זה לא רק מים פיזיים, זה מהדעת, מהדעת וטהרתם. כלומר, הנביא מבשר שהגאולה העתידה לא תבוא על דה אוקוס פוקוס ועל דה מיסטיקה, כל הכבוד למיסטיקה, אלא על ידי תמורה רוחנית. הנביא אומר שבעזרת השם תרבה הדעת. מבחינה טכנולוגית יש לנו הישגים אדירים, ואנחנו מברכים על כך. לקראת מה אנחנו מצפים? תמורה רוחנית, דעה של ערכים. מלאה הארץ דעה כמים לים החסים. זה רבותיי המסקנה להווה. בשנות ה-60 שאנחנו מציינים הישגים, ויש על מה לציין הישגים, מהו היעד שלנו? ומלאה הארץ דעה כמים לים החסים. דעת, תבונה, חוכמה, יושרה, ערכים. זה נקרא וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. זה מה שיתאר אותנו מהרבה הרבה דברים לא טובים בלבבות שלנו, כדי להיות לבבות טהורים אשר ייחדו אותנו ונחזור להיות עם יהודי ויהודי שיחבר את עצמנו ויחבר את כל האנושות כולה. שבת שלום ורחמים.